השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
אז ככה, ערב טוב לכולם. אנחנו נמצאים בפרשת בלק. בלק נקראת על שמו של אדם, נביא מאומות העולם, שרצה לבוא לישראל בכלי הנשק שלהם, והוא התפילה. רצה לפעול כנגד הברכה, כנגד הטובה לעם ישראל. אז אם התורה היא תורת ישראל, תורת אמת, מדוע אלוקים בוחר לקרוא שם של פרשה על שם של רשע שרצה להעביד אנשים מן העולם? תודה. שם ברך אותך בעזרת השם. שלא פריב ארון וכל... כל טוב. ברוך אתה מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אנחנו נקדיש את השיעור היום ליעקב נפתלי בן רחל דבורה, גלעד מיכאל בן בת גלים, ואייל בן איריס צ'ורה, כמו כן לביאת משיח צדקנו, ולשחות ג' תמוז, יום הגאולה של הרבי הקודם, מהמאסר, נס שקרה לאט לאט. הוא היה אמור להיות גזר דין מוות. אחרי זה הגליה לשלוש שנים, ואחרי זה תוך 10 ימים הוא שוחרר. י"ב י"ג תמוז. מין נס כזה שהשתלשל, בום, לא קרה במכה אחת, היה פה איזשהו תהליך. וג' תמוז זה היום שבו הרבי מלובביץ' נעלם לעינינו. נושא השיעור, המפגש, למה רע לי? למה לא הכל טוב? למה לא הכל סבבה? למה לא יכול להיות בהרבה יותר מנוחה? עדיין נשבר לי, נמאס, כמה כאב, כמה תסכול. הסבל שהאחים שלנו עברו לא יתואר אם לרגע אנחנו מתבוננים ומזדהים עם הכאב הזה. והמיוחד שכל עם ישראל עומד עם המשפחות השכולות, מגלה את סוד האחד בתוכנו. בגלל שכולנו באמת אחד, כולנו מזהים את הכאב של המשפחות הללו. זה כאב שאנחנו מרגישים שדוחף אותנו מבפנים לעשות שינוי ושינוי אמיתי. לראות מנהיגים אמיתיים כמו הרב מלובביץ', תרשו לי לומר, לא על אותה סקאלה, אבל גם משה דיין וגם גולדה מאיר, שהיה להם את העוז ואת התוקף לעמוד נכון ולהגן על מדינת היהודים. על ארץ הקודש. למה רע לי? לעינינו. הרבי נעלם לעינינו. למה רע לי זה לעינינו? והיום המפגש, אנחנו יחד, בבקשה להפעיל את השעונים, לכוון את השעוני צלילה, לפתוח את הבלונים, לעזוב רגע כל מה שאנחנו מכירים. ויחד איתנו לצלול לתוך המודעות היהודית, אל תוך התודעה האלוקית, ולנסות להבין למה קיים רוע בעולם, מאיפה החושך הזה בא. אי אפשר שהדברים היו נעשים יותר טוב? אפשר להאשים מישהו? למרות שברגע שאנחנו אומרים, נכון שזה לא נשמע טוב כשאתה רוצה להאשים משהו, כשאתה מתעסק עם אשמה? זה לא נשמע טוב, אבל באופן טבעי התודעה מחפשת צדק, חלק מהמציאות שלנו. לחפש צדק כן, להאשים אף אחד לא. אבל בכל זאת, השיעור הזה יעזור לנו, המפגש הזה, לפתוח שער, ולראות איך דברים היו יכולים להתנהל אחרת. מאוד עדין, כן? אני הולך לגעת בנקודה מאוד מאוד חזקה, שהנקודה הזאת היא כמו מנוע, טורבו פנימי, להתקדם קדימה ולבחור לראות את המציאות אחרת. זה לא אומר שיהיה פחות כאב. אבל בהחלט כן זה אומר ששינוי ושינוי אמיתי אתה כן יכול לעשות. ברגע ששינוי אמיתי נעשה, מה קורה? ברגע שאתה פועל בצורה נכונה, פעולה מושתתת על תודעה נכונה, באופן טבעי אפשר לומר שאני יכול לקחת הווליום של, בוא נאמר, כאן יש טורים, כאב, כעס, תסכול, חושך, ואני יכול להפחית אותם, להוריד אותם?
שואל?
כן.
בוודאי,
נכון? אז בואו נצא למסע.
תוך כדי כאב, כמובן.
בוודאי.
בתוך המסע יש כאב.
כן. כדי להבין ולהתעסק עם דברים כאלה, עניינים כמו רוע, רע וחלס, הוא קיים וזה שובר. כדי להתעסק עם זה, בואו נתעסק נקדים ונתבונן בתהליך הבריאה. כי אם אתה אומר שקיים רוע ויש לו מציאות והוא פועל פה בעולם, איפשהו משהו בהתחלה התחיל את כל זה. אפשר לזה מציאות. ואיפה זה מתחיל? ברובד מאוד עדין, ברובד מאוד אנרגטי. ברובד מאוד תת מודע, על מודע, בתהליך הבריאה. זה נשגב מאיתנו תהליך הבריאה. אבל תורת הקבלה, וכמו שתורת החסידות בהירה את הקבלה, במונחים פסיכולוגיים ופסיכותרפיים, כדי לעזור לנו ולעשות מסע נכון כזה מדויק בנפש, ולהבין שהחושך הזה, המר, המתוק, הכאב, הרע הזה, הוא משתלשל מאיזשהו מקום בשורש. ואנחנו נתבונן היום בשורש. תורת ישראל אומרת, כמו שמבואר בתורת הקבלה, שהיו סיבות למה ברא הבורא את עולמו. ארבע סיבות מרכזיות לקחו. יש אולי עוד, אבל ארבע סיבות מרכזיות. השם חפץ בזולת אמיתי, לא בבובת חוטים, אלא אישיות עצמאית. הוא חפץ בזה. שאלה פילוסופית, האם הוא חפץ מתד החיסרון? לא. אז מצד מה? אם חפץ הוא להיטיב ושידעו את טובו, צריך שיהיה מישהו להיטיב לו. זו הסיבה השנייה. הוא טוב, הוא רוצה לבטות את הטוב שבו. כדי לבטות את הטוב שבי, אתה צריך זולתך, מישהו ממולך. סיבה שנייה. אחד רצה זולת, אבל לא בובה על חוטים, ישות עצמאית. שתיים, להיטיב, אני צריך מישהו. למלוך, צריך עם. נתאבה לו הסיבה הרביעית שאותה לוקחים חב"ד, אדמו"ר הזקן, ושם אותה על נס. שם אותה לדגל. נתאבה לו, הקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים. אז אם הוא רוצה דירה בתחתונים, עולם בעולם התחתון, ומה זה תחתון? תחתון מוגדר בשפה המקראית הקבלית. מקום תחתון הוא מקום שיש בו היעדר על האור, העלם על האור, על האמת, על הכוונה מאחורי הדברים. יש העלם תחתון. אם אתה רוצה למלוך בעולם, אתה צריך עולם תחתונים, צריך דירה. ושתהיה מסודרת, כמו הגן הזה שאנחנו נמצאים בו היום. אז אמרנו שנו, הרדנו כרגע בשמיים לברך אותם שדברים יתהוו בצורה טובה. ואז אנחנו יושבים פה בגן ואמרנו, תראו לכם אם היינו יושבים בגן ולומדים מודעות מתוקנת בצורה, כלומר נעימה, באופן לילדים. כן, לא כמו שאנחנו עכשיו מדברים, כי אחרי זה הם היו זורקים עליי. כל מיני דברים. אז אנחנו ילדים של הבורא, כולנו עדיין ילדים ואנחנו גדלים, ויש לגדול, יש לגדול בהכרת המהות של העניינים, המאורעות, החוקים המתחוללים בבריאה. ואחד מהם, החוק הזה של החושך, של רע, זה צמצום על הטוב. אם הבורא הוא טוב, אמרנו יש ארבע סיבות לבריאת העולם, הוא חפץ בזולתו, הוא רוצה להיטיב לו, רק מה? פה למטה הדברים אינם כפי התכלית שלך. אני פה יושב וסובל. מה תוקף אותנו בשבועות האחרונים? האחים שלנו. השם יקום דמם, ברגע זה ממש. כשנהרגו הספורטאים, אז... הישראלים. גולדה אמרה משפט ברור. הרוצחים ישלמו במיטה. זהו זה. בום. האם היא לא מאוזנת? או שיש בה איזה תוקף בריא? כן, סתם כזה, זו שאלה שאני משאיר באוויר כרגע, אבל היא מאוד... כן. כדי שיהיה כל מה שאמרנו, ארבע הסיבות האלה, חל צמצום באור. בהתחלה היה אור, ואז האור מצטמצם, אבל הוא לא מצטמצם כמו שדעת עולם חושבת. צומצם אור, אז פה אין אור, ופה יש אור. אלא לא. הוא יצר חלל פנוי באור, הוא סילק את האור. צמצום של סילוק. אבל ברגע שהאור הסתלק, בואו ניכנס למקום הדין, ותכף אני אבאר את זה במשל, נותר רשימו. צמצום, מילה חדשה, רשימו. רשימו. רשימו, רושם. נותר רושם. זכר לדבר שהיה. רשימו. הרשימו הזה, אני אוסיף עוד מילה כדי לסגור רעיון. רושם וזיכרון, רושם וזיכרון ממציאות האור האינסופי, הבלי גבול. רושם זה נקרא כוח הגבול שבאינסוף. כוח הגבול שבאינסוף. קרה לכם פעם שתהיה לכם תאווה שרציתי ממנה בלי סוף עוד ועוד ועוד ועוד, ואז אתה אומר לעצמך, די, התאווה, התנועה, ואני מדבר על תאווה שהיא כזאת, היא טובה כזאת, היא לא שוקולד שמתישהו אתה, לא כזה. תאווה כזאת היא עסיסית כזאת, היא תאווה. פגשנו אותה בנעורנו כזה, ואמרנו, אני ואת לנצח. מתבטאים בצורה נצחית. אתה גבולי, לא עלינו, אתה עוד מהמצבה. איך אתה מתבטא בצורה? לנצח. מאיפה זה בא? תודעה מוגבלת. האדם מוגבל. אינו יודע מתי ימות, לא יודע כמה הוא יסתכר השנה. הוא מוגבל. אז מה הוא משתמש במונחים נצחיים? נשמה. נשמה מדברת, האלוקי שבתוכי. שורת סוגריים. קו, הוכחה למציאות האינסופיות בתוך הגבול. זה הוכחה אלוקית. יש אלוקים. אנחנו מדברים בצורה אלוקית. אבל אני אומר לנצח, אבל פתאום בא איזשהו גבול. אני פתאום שם לאיזה גבול. יש לי כוונה נצחית, אבל בתוך זה מתגלה הגבול. די, פה, עד כאן, שם גבולות. ככה הבורא הרשימו, מה זה? הכוח של הגבול, ממנו מתחיל הגבול. די לטוב שאתה רוצה לחוות בלי סוף. מה זה רשימו הרושם? קרה לכם פעם שמישהו נכנס לחדר או היה בהרצאה והוא סיים את ההרצאה, הוא יצא מהחדר, אבל הוא הותיר רושם? האור שלו מילא את החלל בצורה זו או אחרת? הוא הותיר רושם? דברים, וואו. זה יכול להיות או לשלילה, אוי, איזה מגעיל זה היה. זה עדיין עושה לי. או, וואו, איזה בן אדם. מעורר השראה. אבל הוא עזב, הוא לא פה. הוא מעורר בך משהו. הוא הותיר בך רושם. עד כאן הדוגמאות מובנות? עד כאן אני מובן? זה הרשימו. האור הסתלק צמצם, הותיר רשימו רושם. זיכרון. מתוך האינסוף האור שהסתלק, אל תוך הרושם הזה, מתהווה לו... מתהווה לו, אני מדבר במשל כדי שנוכל לתפוס בזה. מתהווה לו קרן, מתהווה לקרן של אור, החודרת אל תוך הרשימו הזו, ומעצבת את מעשה בראשית. תחשבו כמו אומן שיש לו חלל אינסופי, הוא לוקח דף לבן והוא מתחיל לגזור קו אופק, קו זה, טק, מתחיל לשזור את הפרטים בבריאה. המסך הבד עליו מצייר כביכול הרשימו, החלל הענק הזה שנותר בו רושם, וכוח הגבול, הקרן, הקרן אור הבא מהאור אין סוף, היא המעצבת את החומר הגולמי של הרשימו, של כוח הגבול. אם כך, גם הקרן היא גבול, כי היא המכחול. וגם על איזה מצע? גבולי אחרי הכל, כי הבד, אם תיקח את זה למשל חזרה, הבד המסך, גם האומן מצייר, יש לו גבול מתי שהוא כביכול. זה רק לקרב את זה לאוזן. אי אפשר לדבר פה כרגע במרחק. קטונתי. זה גם כן לא כל כך מעניין. סליחה אותי. נראה לי 350 מיליון שנות אור. תזה אחרת, 25 מיליון שנות אור. לענייננו. הקרן הינה כוח הגבול. הרשימו הוא הגולמיות, הוא הכוח היולי של הגבול, נותר שם הרושם, ואל תוכו מתעצבת המציאות. בואו איתי, תרשו לי יחד איתכם לבנות תובנה ממה שאמרתי כרגע. אם כל העולם מתעצב בזכר, בזיכרון של אור אין סוף שלפני הצמצום, ועליו הקדוש ברוך הוא חוקק את המציאות, אז מה נמצא בתוך מעשה בראשית? מה הפנימיות של מעשה בראשית? כלומר, הר הוא גבולי, נהר הוא גבולי, סלעים, אנשים, חיות, אבל הם מתהווים הכל בתוך אור. אור, הם נמצאים בתוך אור. אז כל הזמן נמצא סביבנו ובתוכנו מה? קיום של אור האין סוף לפני הצמצום. הבורא מסתתר. הוא כאן. עומק. העומק של מעשה בראשית, כלומר, תחשבי שכל מעשה בראשית זה כמו מסכה ובתוכו יש אור, אור אין סוף. זה אומר שכל אחד כאן הוא אינסופי. הוא בעל יכולות פוטנציאליות אדירות. לעשות מה, אדוני? להפוך את המר למתוק ואת החושך לאור, את הכאב לחדווה, וכל זה בתהליך. של מה? בתהליך של מודעות. כולנו אוהבים ללמוד, כולנו מעריכים אנשים שלומדים. יש הרבה גוונים באור. תזונה, תנועה, השכלה, גיאוגרפיה, היסטוריה, פילוסופיה, אלוקות. עד כמה שהתודעה יכולה לתפוס. אז גזרנו תבנית שכל הבריאה המצומצמת, אנחנו בתוכה, והכל בעצם, אנחנו בתוך מצע, הפנימיות של כל הבריאה הזאת, זה הרושם, הזיכרון מאור אין סוף לפני הצמצום. האור הזה, מה הוא רצה? כשהוא רצה לברוא את העולם, זוכרים? להיטיב לזולתו כי הוא טוב. לכן במהותך אתה טוב. אתה טוב בעצם. אדם טוב ביסודו, נשמה שנתת בי תאוריי. וכשההשקפה היא כזאת, היא כבר מגן הילדים והלאה, בית הגידול, החינוך, האופי שבו אנחנו מתהווים בבריאה, מתנהלים בבריאה, יוצרים מסע ומתן זה או אחר בין צדדים, הוא נעשה בהכרה אחרת. ראשיתו טוב. למה אני עושה קצר? כי אני הולך לקפוץ למשהו אחר. אבל את זה בעולם אנחנו לא רואים. בוא נהיה מציאותים. הבנו השגה נפלאה שלוקחת אותנו למקום טיפולי מאוד מאוד חזק. ואין השיעור כרגע למטפלים. אבל זו הגישה הבסיסית של בין המטפל למטופל בעולם החסידי, בטיפול החסידי, במהות היהודית. את הדבר הזה בעזרת השם אני אחשוף בשיטת הלימוד שאני הולך להעביר, תנועה, הילינג ומדיטציה יהודית. לא את הכל אני אוכל לפרוס, כי אז הקורס לא ייגמר. אני אתן קטעים קטעים וסימסטרים. אז אנחנו ניקח את כל התבנית שאמרנו עכשיו, ועליה נבנה מערך טיפולי. הגישה שהמטפל עומד מול המטופל, הוא כבר רואה אותו טוב. אז איך הוא ניגש אליו? שלוש נקודות, סימן שאלה, סימן קריאה, סימן שאלה, סימן קריאה, סימן שאלה. ברור, וואו. זה הולך כל כך לעומק, שאני לא הולך לפתוח כרגע את כל העומק ואת כל הפרטים. אבל זה מרתק. אם כך, אז אנחנו רואים שיש פה שתי פנים כלליים למה שאמרנו.
שתי פנים?
כן. של מציאות אחת, למה אני מתכוון? שתי פנים, שני כתבים, שתי קצוות. ההגבלה, כוח הגבול שיצר את המציאות, איננה כניעה ותהליך של הסתגלות אבולוציוני אל תוך המציאות, אלא דווקא גבורה וגילוי. כלומר, מה עשה כוח הגבול? הוא בא והוא צמצם הכל. אז זה לא תוך תהליך שטוב, כדי ליצור מציאות, אתה צריך להיכנע לזה ולהסתגל לזה, כי זה החיים. לא. הגילוי של הגבול הזה זה גבורה וגילוי של כוחו האינסופי של הבורא. בתוך המציאות האינסופית, אני יוצר משהו שהוא גבולי ונפרד ממני. כי אני הכל. אז מה מתגלה בו? גבורה וגילוי. והצמצום הזה של העולם נעשה בשביל מה? זאת היא פעולה של חסד או פעולה של דין, של גבורה? הצמצום זה פעולה של חסד. מדוע זה צמצום? מדוע?
כי זו יצירה.
כי זו יצירה. יפה. הצמצום הוא בעצם מאפשר לנו מה? חיים עצמאיים. השם מצטמצם, מסלק את אורו, מתכנס לתוך עצמו, ונותן בכך מקום לקיום שהוא כביכול חוצה לו. כביכול חוצה לו, אבל זה לא ממש חוצה לו. הדבר הזה מה אומר לנו? כדי לקרב את זה לשכל. הקדוש ברוך הוא, כל הפעילות של הצמצום זה בשבילנו, כדי שאנחנו נקיים חיים של מציאות עצמאית. השם לא רצה בובה על חוטים. הוא רצה ישות עצמאית. הוא חפץ במה? בזולת אמיתי. אז הוא גילה בתוך כוח האינסוף, אמרנו, את הגבורה, גבורה כדי לצמצם את האור שלו, לסלק אותו, אבל היה פה גם כן גילוי, גילוי של מה? של הטוב שלו. אז כלומר, מבחינת מתבונן, איך שהבורא מתבונן למציאות, הכל מה? הוא טוב, זה חסד, זה מה שצל של חסד שאני מתכוון אליו. אבל מה קורה לאדם שנברא? הרי הוא גבולי, נכון? הוא לא רואה את הכוונה. הוא לא רואה את המטרה. למה הוא לא רואה את הטוב הזה? הטוב הזה זה דבר נסתר שעל האדם לגלות. זה התפקיד שלנו. הייעוד שלנו זה לגלות את הטוב הזה. לחשוף אותו. אתם זוכרים שאברהם אבינו התחיל לשאול שאלות על הבריאה, אתה השמש? לא, כי אתה שוקע ואז בא ירח. אתה ירח? לא. אתה הרוח? לא, כי היא באה והולכת. מי אתה? אתה מי שיצר את כל אלה. אברהם אבינו, המדרש, ככה מספר, אברהם אבינו חוקר. מי זה? האם קיים יוצר בראשית? ואז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הציץ עליו. מה הכוונה הציץ עליו? הציץ עליו הבורא. מה הכוונה הציץ עליו? כלומר, אם הוא הציץ עליו, הבורא היה חייב להיות, הוא לא בא והופיע לו, לא כתוב הופיע לו. לא כתוב התגלה שבא מאיזה מקום ובא, אלא הציץ. מה זה אומר הציץ? שהוא תמיד היה פה, אבל שהוא היה שם. המציאות של הבורא תמיד הייתה שם, המציאות של הבורא תמיד קיימת. לכן עלינו לחשוף אותו בתוך מאורעות החיים. והדברים האלה הם תהליך. והתהליך הזה הוא תהליך של הבראה לנפש.
זה לא פשוט.
בכלל לא פשוט.
לא, כי זה יכול היה בקלות שאנחנו מגלה את הטוב מההתחלה, בקלות רבה והכל, הוא עושה את החיים שלנו קשים יותר. לגלות את הטוב, לגלות את הבורא, לגלות את כל זה, זה תהליך.
ובתהליך הזה, בקושי הזה, במאמץ הזה, מתגלים כוחות נעלים שלא היו יכולים להתגלות כמו שהנשמות הן בשורשן. זה תוספת למה ירדו נשמות לעולם. כי הם היו באור אין סוף, זו שאלה. כדי שיתגלה בהם יכולות ופוטנציאל שהוא אדיר. כלומר, כל הבעיה שלנו לפעמים לגלות את הפוטנציאל שלנו, או יש לי קושי עם אתגרים, זה הייעוד שלנו. לגלות אותו.
אז זה עדיין לא עונה לשאלה למה יש רוע.
נכון, עדיין לא. תכף אנחנו נגיע.
ולמה הוא מכה... זה אתה תמיד רואה במצבים משבריים שבאמת מגיעים לטיפול. כמו שהיה בעיקר בזמן השואה, כן. למה זה קרה לילדים?
אם השואה זה דבר שגם הרבי אומר שאין תירוצים. למקום הזה רוצים להגיע, שתגיד איפה אתה, הקדוש ברוך הוא, תצעק עד מתי. איפה היית? נכון.
ולא כל אחד מוכן, את יודעת, מה שאני חשבתי על זה רגע הזה, הרי תמיד אתה אומר שאין חושך, יש היעדר אור, נכון?
כן.
אז באותה מידה, אין רוע, יש היעדר טוב. זאת אומרת, עלינו לגלות את הטוב. ולא כל אחד מוכן להשקיע ולעשות את כל העבודה הזאת של גילוי הטוב. אם היה מספיק רצון מצדנו לעשות את זה, אז היינו מגלים יותר אנשים, היו מגלים את הטוב ופחות רע היה.
אז אני הולך לגעת בנקודה שאולי היא לא כל כך הולכת להיות קצת נעימה, והיא לא מסבירה את כל מאורעות החיים למה רע לי, אבל אני הולך לגעת בנקודה אחת בשיעור בסופו של דבר. כרגע אנחנו מדברים על תכלית, שימו לב, הגדרנו את תהליך הבריאה, עוד לא סיימנו. אנחנו בתהליך הקו שמעצב את הכוח הרשימו. הבנו מזה שזה בעצם יוצר בריאה, והבריאה בעצם נמצאת בתוכה כולה טוב, והבורא מבחינת המתבונן שלו הכל טוב, אבל בעינינו אין הדברים טובים, כמו שעכשיו דוקטור בינון יצגע, אם זה השואה, אם זה הכאב שכרגע אנחנו מתחוללים. עכשיו, חלילה הסבר, בגלל זה אני מציין פשוט את דברי הרבי, אי אפשר להסביר, שכלנו לא יכול להכיל מה קרה שמה בשואה. אבל אני בתור אדם שמעוניין, אתם זוכרים איך התחלנו את השיעור, ליצור שינוי, מה אני מהמקום שלי יכול לעשות כדי לבסט את הרע והכאב? האם אמרתי להעלים אותו? שמתי לב, עברתי לבסט אותו. בואו נמשיך. בואו נמשיך. ראשית, הקו הוא הבורא את העולמות כולם. שהרי סילוק האור כשלעצמו יוצר חלל. אך אינו יכול ליצור מציאות. אור הקו חוזר מאור האינסוף, חוזר אל תוך החלל הזה, מעצב את נקודת הרשימו הגולמית, ובורא מתוכה את העולמות כולם. אני רוצה לקרוא אתכם עכשיו קטע מאוד מאוד חשוב, אנחנו נמיתים ולאט לאט נתחיל להצטמצם, להבין למה אני התכוונתי בעצם, למה רע לי. יש מאורעות שאין לי שליטה בהם, עליהם קשה לי לתת תשובה. אני לא מתיימר גם לתת תשובה. אלא לנסות בתובנות כאלה או אחרות, אולי להגיע ליותר מנוחת הנפש. מנוחת הנפש לפעמים במקרה, לעניות דעתי ולעניות דעת התורה, שמקרה כזה כואב כמו שלושת הנערים, מנוחת הנפש שלי היא לחרוץ דין קשה, לקחת החלטות קשות. ואם אני לא אקח החלטות קשות, דברים לא ישתנו. אתם תכף תראו לפעמים, אני אבין אתכם, אני אולי אשאיר אתכם קצת לא מתוסכלים, אבל לא. אלא זה בא לברר לנו, זה כוח פנימי של רצון לדחוף, לדחף, ליצור שינוי. ואיך אני יוצר שינוי בחיים? כי אם אני יוצר שינוי בחיים, נכון? אתם זוכרים מה אמרנו? הסבל, התסכול והכעס באופן אוטומטי יורד, נכון? אז בואו נמשיך. ושנית, הקו עושה דבר שני, אחרי שהוא יוצר את המציאות הגולמית, נכון? אז זה כוח הגבול. אותם רחמים, מה זה הרחמים בעצם? זה הרגש של השכל, רציתי לברות זולת, רציתי לברוא עולם תחתון, כדי שתהיה פה דירה, רציתי לברוא נברא להיטיב לו, ורציתי למלוך. לעשות את זה הוא חייב לגלות עלינו הרבה רחמים, למה? כי הוא הולך להוריד אותנו לעולם שמה קרה בו? צומצם האור, צומצם אור הראשון, צמצום, אחרי צמצום, צמצום אדיר, 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 אומרים בקבלה שהקדוש ברוך הוא מאיר מתוך כמו אור של נקב, ומהנקב הזה, כהכהן, נבראים העולמות, וזה רק מנקב מתוך אותו אור. אז תחשבו במהות, תסתכלו על מעשה בראשית, תחשבו מה הבורא הוא באמת. עכשיו, כשהוא ראה שהוא צריך לברוא עולם והוא יצמצם את אורו, שבמהות שלו הוא טוב, עצם היעדר הטוב, מה יצר מציאות של? הפך הטוב. איזה קונפליקט, רגע! בעצם יצרת עולם, ריחמת עלינו, נתת לנו חיים, ישות עצמאית ובחירה, נתת לנו חיים ושאנחנו נתנהל פה ויהיה קשה, ויהיה קשה! יהיו מאורעות קשים, מה עשית לנו? ברגע שצמצמת את האור, נתת אפשרות מה? מקום אפשרות של היעדר על האור. עולם תחתון. בו האור לא מתגלה. מה הכוונה בו האור לא מתגלה? תעזבו רגע רק את הקדוש ברוך הוא מתגלה. איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוכנו? אנשים מכבדים, מבינים, לא רק אצל היהודים, גם אצל הערבים, גם אצל האסקימוסים, גם אצל הטיבטים והסינים. אשר ברא אלוקים לעשות, הוא אומר, אני הורדתי אותך לפה כדי שאתה תגלה איך מכבדים, איך עדינים, איך מתפשרים, איך גמישים, איך עושים שלום, איך יש מעשים שלא יעשו. לכן יש דמויות, וזה כתוב בתורה, כמו, מי היה המן? מה, סתם איזה אפיסודה? אתה רוצה להגיד לי שהעיראקי הזה לא היה המן? דחמן ניג'אד לא היה המן? ואותו ימח שמו, שם רשעים ירכב, לא להגיד אפילו את השם שלו בשואה. לא היה התגלמות הרוע. והגיע הזמן לדבר על המציאות ועל האמת, כי זה מדובר בכתובים. אבל בלי פחד, וואי, רגע, להבין. רגע, תבין מה קרה פה. אבל האם האור הזה לא קיים? הוא קיים. כי מה אמרנו? הטוב נמצא בתוכנו. רק עלינו להיכנס למסע ולגלות אותו. ולכן כשאנחנו רואים מישהו שעושה מעשה רע ונבזה, כמו המעשה לאחינו, מה קורה בנו? מתקוממים, וצריך להתקומם. ומנוחת הנפש תגיע רק אם יהיה איזון. וחייבים לקחת החלטה. אז ברגע שצומצם האור, זה תחילת הבנה למה נוצר היכולת של הפך הטוב, חושך. רגע, רגע. אז מה הקדוש ברוך הוא בראת אותנו שנוכל לך את השני? איפה ההיגיון? רגע, בואו נמשיך. עד לאט. אותם רחמים שהביאו להתרחקות השם מאיתנו על מנת שנוכל לעמוד בגילוי אורו, לכן הוא יתרחק, כדי שנוכל לגלות אותו לאט לאט את האהבה שלו אלינו. ואת האהבה שלנו אל הבורא אנחנו מגלים דרך מסע החיים. ולמי שיש מסע חיים לא נעים, יש לו אתגר לא פשוט. אבל זה אותו אתגר. זה אותו אתגר. ופה נכנסים תורת הגלגולים ומה עשית וכולו, ואין מה לעשות. חוק הקרמה, אתה עושה מעשה, זה פועל, אתה חייב לתקן. אז הוא בעצם, כדי שאנחנו נעמוד ונגלה את האהבה שלו, הוא צמצם את עצמו. וכדי שאנחנו נעמוד כישות עצמאית ונוכל לחיות חיים, שנרגיש, שנחוש, שנשמח, שנקפוץ, שנטייל, שנהנה, הוא היה חייב לצמצם אותו. אבל כדי שאתה תרגיש את כל הטוב הזה, יש גם מציאות של מה? רע. אז אל תסתכל רק על הרע, קודם כל תסתכל על שני צדי המטבע. החיים דבש. אבל חסר משיח, בו בזמן צריכה להיות צעקה, אם הדבש צעקה פנימית, די לגלות הזו. והקדוש ברוך הוא והרבי אמר, עד מתי? הרבי אמר צריכה להיות צעקה אמיתית של הנשמה היהודית, עד מתי? כי הסודות האלה שאני מספר לכם כבר ידועים אלפי שנים. רק עכשיו אתם יודעים את זה. אז מה נותר לגלות כאן? אותך, שאתה תתגלה. קשה, קשה להבין מה רוצים מאיתנו באמת, כי אני לא אכנס לזה, אני רק רוצה להגיד בהערת סוגריים, כי הרבי אמר הרבה פעמים לחסידים, הוא מדבר איתם, אומר להם דברי תורה, והוא כאילו שואל אותם שאלה אם הבינו, וכשהם עונים את התשובה, הרבי אומר, לא נגע, לא פגע. המשפיע שלי בקהילה החסידית אמר לי, זה לא כנסים, צריך פה אחד שיחשוף את הכפפה. ויהיה פשוט, עדין, אמיתי, במה שהוא עושה. אחד. עכשיו יבוא. זה נפתח לא תבנית. פה יבוא הרציונל. מה זה האמת בשבילך? מה זה האמת? איך החיים צריכים להיות? וואו. שני פלגים, דעת אנוש, דעת עליון. יש יהודי שבחר בדעת עליון. הוא ראה, הוא פתח, הוא אמר, תשמע, זה הדעת הנכונה, היא תביא אותנו לאיזון. ורובנו עדיין בניסוי ותהייה. למה רע לי? נמשיך.
שמעת השבוע אנשים, שוב, זה באמת, זה משהו ש... זה לא קורס אחד, זה קורס של הרבה הרבה שנים, וככה, אני קטונתי, אני רק נפתחת לזה באמת טיפים טיפים בשנים האחרונות. מי מנהל את העולם?
יפה. מי מנהל את העולם?
והשבוע שמעתי מהסביבה של בני המשפחה של הנערים האלה, אמר אחד מנהל אחת הישיבות, אנחנו נצטרך להתמודד מול הנוער עם השאלה של האמונה, של באמת, כי אם כל אחד מאיתנו מנהל את הדברים וחושף את התוך, לומד את החיים, עושה תהליכים כאלה ואחרים, זה עניין אחד, אבל באיזשהו מקום, באמת, כשאתה מצפה מתוך האמונה הכי חזקה והכי עמוקה, שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם ויש איזה קווים אדומים, שנראה לך שזה באמת מצמרר, מה זה עושה?
זה עושה כן.
איך זה מתיישב? בדברי הרבי שלך.
אז בוא אני אראה לך איך זה הולך להתיישב. תכף אני הולך להוריד את הפן שלה, אני מוריד אותו לאט לאט. כן, אני יודע. כשראה הקדוש ברוך הוא, כי היא מתנהלת, דוקטור בינו מתנהלת עם אנשים שהיא זכתה לעסוק בעבודה שעוזרת להמון אנשים, אנשים באים להם בעיות, אז אצלה אקסטרים, הוא עוד יותר חזק, אם היא רוצה לדעת את זה או לא, כל הכאב שהיא רואה מתלבש בה, זה חלק מההוויה שלה, אז הזעקה שלה יותר נוהגת, לא רק.
לא רק, אני אומרת, כשאתה רואה, כן, השוואה שוב למה שקרה, רק שוב לזרוק ככה, באמת ביקורת, שאלה,
אתה רואה אנשים חולים, כל הזמן אתה רואה אנשים חולים, זה חלק מהחיים שלנו ואנחנו לומדים להתמודד עם זה. אבל כשאתה רואה ילד בן 3.5 חולה סרטן, אז אתה אומר...
כן, דוקטור בינון מעצימה עוד יותר את הנקודה, וזה... כשאתה רואה ילד בן 3, אנחנו נעצור רגע את הדיון, כי אנחנו חייבים להמשיך עם השיעור, ואני אנסה לסיים ונשאיר שוב פעם פתח לשאלות. נכון, יש מקום להעצים את הכאב, כי ככה כתבתי גם בפייסבוק. ילד בן 3 חולה במחלה, הסרטן, אתה מרגיש מלא כאילו יותר מקובל זה, אבל לא ילד בן 3, הוא רק רך, יש מין קווים אדומים. נכון, זה קו הגבול, משהו פה לא בסדר. איך זה מתיישב, כמו שאמר דוקטור בינון, דברי הרבי שלך, איך אני יכולה ליישב את הדברים? ליישב את הדברים על סופם ועל הדורם באופן של כן, אני מסכימה איתך, זה אני לא מצפה מאף אחד, גם מי שמאזין אותי. זה תהליך של הפנמה. זה תהליך של התבוננות, ובתוך התהליך הזה יש מה, וזה בסדר. וזה בסדר.
מה למדת?
דברים שאינני יכול להבין אותם. בשיטת NLP אומרים, מה זה בן אדם גמיש? בן אדם שיכול להתמודד עם מציאות כמו תלוי במצב. לא ברורות לו התשובות למאורעות מסוימים. גמישות בנפש. זה אדם גמיש אמיתי. לעולם יהיה אדם רך כקנה ולא קשה כארז. עכשיו שוב פעם. בתוך כל הדברים הכואבים האלה, האם נחסך הכאב? לא. רבותיי, הכאב הוא כאב. הוא מלמד אותך משהו. ואני רוצה להגיד לכם, אני רוצה להגיד לכם שזה מה אני מרגיש ואני רואה ושמה למעלה מודאגים. הכאב הזה של עם ישראל שהוא אמיתי, שדי, דברים כאלה לא יכולים לעשות, מוזיזים את השוחד, את הכבוד, את הדיפלומטיה למעלה בכיסאות הגבוהים. העם מתבוסס בדמות, תתחילו לקחת החלטות. אבל זה, אני, שימו לב, מה, אני מתרץ? כאב כזה או הריגה כזו? לא. אני פשוט מסתכל על מכלול. למה? כדי לא להתפרק. כדי לא להתפרק. אני לא מבין. אני לא מבין למה. וזה בסדר. וזה בסדר שאתה לא מבין. כי אם אתה תבין הכל, אתה לא תאמין בהשם. אתה תבעט בו. ככה אמרו חכמינו, והם צודקים. יש פילוסופים שיסכימו איתי, יש פילוסופים שלא מסכימים.
אבל אתה יודע מאיפה אנחנו, אני רק אפשר עד רגע, אני יודע ששיעור אתה רוצה גם שיעור. אני רק חושבת, מאיפה אני, למשל, שלושת הבחורים הצעירים שקרה להם מה שקרה, אני קוחת את ימים המזרחי, שילד בן 3 גם כן הלך לעולמו, בן 3, והיא גם מדברת, תמיד מדברת על זה, ואני מסתכלת עליהם, על ההורים, למשל, בפעם הזאת זה פשוט באופן יוצא גדול מאוד, כל הארץ מדברת על שלושה הורים האלה, שלושה זוגות הורים האלה, אם הם, אם הם לוקחים איזשהם כוחות ומאמינים, ולא מדברים על נקמה, נקמה, כאילו להרוג, להרוג, אלא מדברים על דברים אחרים, ולוקחים איזה תעצומות, אז אני אומרת, אז אני
מוכרחה לבחון. מאוד אומנים באהבת ואחדות ישראל. שימו לכל, לאן מכוון? לוקחים תעצומות נפש להגיע לאהבה ואחדות ישראל ושיתוף. עכשיו זה מעניין, הם חווים את זה, אני מעצים את הנקודה שלך, אני רוכב עליה, ואילו אנחנו המתבוננים מהצד, שזה אפילו לא הילדים שלנו. תודה. אז צריך, כן, זה לכאן או לכאן תמיד, וזה המסע.
אין יש להם תעצומות כאלה שהם חוו את זה על בשרם, זאת אומרת, זה עובר עליהם, זה עבר על כולנו, אבל אליהם זה הכי קרוב.
זה הכי קרוב.
הם מקבלים מאיזשהו הכוחות, אז כנראה שאני צריכה לחקור שיש משהו בקיומו של הקדוש ברוך הוא, ולא, את מבינה, יש איזה משהו שהם ממשיכים להאמין בו, ממשיכים שככה זה היה צריך להיות, וככה זה היה צריך לקרות, וככה... ממשיכים להאמין לזה.
ברוך השם. זה רק תודה, כן.
זה יוצר בי הרצון לחקור, ולראות אם יש בהם תעצומות כאלה, אני צריכה לחקור למה אני מטילה ספק.
יפה מאוד, יפה מאוד. הנה, אז אמרנו, הכאב הוא כאב, הוא מדריך אותך, מחנך אותך, וכאן יש דוגמה ש... פתאום מסתכל, אם ההורים נוסעים כל כך ומתחזקים באמונה ושובים כאלה תעצמות נפש, אז האדם לא מאמין ואומר, וואלה, אם מתמודדו עם דבר כזה, יש לי משהו לחקור שם? ועכשיו תשימי לב, אם אנחנו באמת חוקרים את המגמה של הקבלה והחסידות, למה הם ירדו לעולם? כדי להכיר אלוקות, להכיר חיים ללא הרס וחורבן. זו המגמה של הבריאה. לכן זה לא משנה איך אתה נראה, אבל אתה תשב תמיד ותראה את המאורעות כמו מסך, ואתה יכול לבחור. האם לראות כמו שאת אמרת, וכמובן שגם את רואה את זה, אבל עם זאת די לכאב הזה. אז זה לא כאילו אני מתרץ ומשבח את הקדוש ברוך הוא, הרבי בעצמו אומר, אל תתרץ את הקדוש ברוך הוא. אתה תעשה את הפעולה שצריכה לעשות כאן כדי להביא את הגילוי. אם זה פתאום עוד אחד שיתחזק, או אם זה פתאום שיגידו די לדבר מסוים. אם זה פתאום תהיה הכרה בעיתונות, מדינת ישראל היא ארץ הקודש והיא שייכת ליהודים על פי תורת אברהם, יצחק ויעקב. התורה היחידה עלי אדמות שהיא התורה האלוקית, היא תורת ישראל. הכרזה כזאת היא בריש גלי באום. את יודעת איזה תעצומות נפש? הוא צריך להיקרא משוגע. את המשוגעים מחפש הבורא כדי להביא את משיח. הם יביאו את האור, את המשוגעים האלה, כנגד כל הסיכויים. ולשם הרגע, עוד רגע אני חותר, בואו תבינו, אני עוצר כרגע, לפני שאף לי הפקק. וזה לא כועס, זה כאב. הוא יוצא לי בצורה כזו. קשה לי מאוד לשמור, אז אנחנו מבינים שמדינה חייבת לעשות השתדלות. טוב, מנחם הורקוביץ, תודה לך על השעה הנפלאה שהיית איתנו, וככה משדר את החדשות. אנחנו מבינים מהמפגש עם דוקטור מנחם שכן, בטח משהו צריך לעשות. הוא מעביר את הדף, רק השאלה מה? ואתה מאזין נשאר בשאלה, קלטתם את הפסיכודרמה שהייתה פה? אז אם לכם הצגה. זה מה אנחנו שואבים כל הזמן מהעיתונות ומהרדיו. איך נתמודד? איך לא ניפול לתוך הכאב ולתוך התסכול ולתוך הכעס ולתוך המלחמה? במשפט אחד נכון, בשלושה משפטים נכונים ועקרונים ערכיים, אין אויב יותר לישראל, אין מלחמה בין ערבים ליהודים. נכון, יהיה פה איזה תהליך שהם יפנימו את זה, אבל שיהיה את גילוי הבלי גבול בתוך הגבול, בתוך המציאות הגבולית הזאת וכל צמצומים מה שעשו לנו ומציאות לרע, מאיפה הרוע מתחיל? צמצם הבורא את האור כדי לתת לך עצמאות. הוא רצה שיהיה לך רע? לא. הוא רצה שאתה תבחר בטוב. הוא בחרת בחיים. רק כל אחד התחיל לנהל, פה אנחנו עוזרים למי מנהל את העולם פה. זה רק אתה יכול לענות על השאלה הזאת. רק החיים שלך באמת יכולים לענות עליה. שום לימוד כמו הלימוד והחיים ביחד. רגע, אז אנחנו ממשיכים. כשראה הקדוש ברוך הוא שאותה המציאות המרוחקת ממנו, זה בדיוק מה שדיברנו עכשיו במילים אחרות, לא תוכל להתקיים במידת הדין והריחוק בלבד. שהעולם לא יוכל לזכות בדין, לשאת בכל התוצאות של הריחוק ובהשלכות של העצמאות שמקנה הצמצום. מה שיתף איתה הקדוש ברוך הוא את מידת הרחמים? מה הוא אומר לנו פה? הבורא ראה שהנברא, כשהעולם נברא במידת הדין, מה זה הדין? זה כוח הגבול, המכחול. העולם נברא כמו שהוא צריך, בדיוק כמו שהוא, טוב ושלם. אבל כמו שהוא, עם החוקים שבו ראה הבורא, לתוך היצירה שלו, לא יצליח הנברא בגלל הריחוק וצמצום האור הכל כך חזק, כדי שיהיה חומר פה, הוא ידע שהנברא לא יוכל לשאת בכל התוצאות, בכל התוצאות של צמצום האור. אתם יודעים מה אני רואה? אפס למעשה בראשית. 50, 100, 800, 1000, 2000, 3000 שנה, 4000 שנה, 5000 שנה. הבורא ראה לתוך כל מעשה בראשית, שכל מאורעות החיים, כל התוצאות שיגמרו מתוך סילוק האור כאן, מההתחלה, האדם לא יוכל... לא יוכל לעמוד בזה. שיתף את מידת הרחמים. יותר מדי, הכל כזה, הריחוק לא מסתדר. הרחמים מתבטאים באיכות אחרת שיש בתוך אור הקו. אתם זוכרים את אור הקו? זה כמו צינור שיוצא לתוך המציאות? תחשבו כמו צינור, יש לו את החיצוני שלו ויש לו את הפנימיות. מידת הרחמים היא הפנימיות של הגבול. מה הגבול עושה? אומר, ככה צריך לעשות וככה לא עושים. זה בסדר, זה לא בסדר. ידע שהנברא לא יוכל לסבול להיות ככה או ככה, הוא יצטרך לבחור לו את הניהול של עצמו. הוא שיתף את מידת הרחמים, שגם אתה תהיה במסע שלך, עדיין יהיו רחמים. ומה זה הרחמים האלה? שהקדוש ברוך הוא מאפשר לך לגלות בתודעה שלך את הטוב. הרחמים האלה שהקדוש ברוך הוא עוזר לך לגלות את הטוב בתוך מאורעות חייך. כוח הגבול נקרא שם אלוקים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. וכשנברא האדם מה כתוב? וייצר השם אלוקים. הוויה אלוקים. הפנימיות של האדם זה אותו אור אינסוף רחמים. אנחנו רחמניים ביסודנו. אנחנו מסוגלים לרחם. ודעו לכם שאני מדבר כרגע על כל האדם. רק תלוי עם איזה מודעות אתה מתעסק. המודעות הזאת היא שורפת. האם מדינת ישראל יכולה להמשיך ולשקוט בזמן שמלמדים בבתי ספר להרוג אותנו, להשמיד אותנו? ילדים ערבים ישנים בבית קברות, אתם יודעים למה? כי מלמדים אותם שהתפקיד שלהם הם למות בעד השם. האם זה מה שאתם לומדים כאן? מה לימדת אתכם כרגע? אנחנו רחמנים. הדבינה, אתם יודעים מה קורה לי עכשיו בתוך החזה שלי? אש וצעקה רוצה לפרוץ החוצה להתפוצץ. בגלל זה אני לא יכול להיות דיפלומט. הכאב הוא כל כך חזק, ואתה קורא את מה שאתה קורא, שאני מבחינתי, אם הייתי רואה אדמה, הייתי רואה את כל האנשים על האדמה, עם שורשים באדמה, הייתי חותך לכולם את השורשים, והייתי אומר להם, תצמיחו שורשים חדשים. אנחנו יכולים לחיות בטוב, בצורה אחרת. מה אז? תשמיד הכל ותחיל מההתחלה? זה היה המבול, לא. הקדוש ברוך הוא יתכנס פנימה, תגלה אותי פנימה, לאט לאט. לעשות עבודה. עם המודעות. ההערה שנמשכת אמנם אל תוך הרשימו, אך איננה מוגבלת על ידו. היא נשארה תמיד גלויה ומהירה, מביאה אל הבריאה משהו שמעבר לה, שאינו מתעמם ואינו מצטמצם כלל. האור הזה מביא לנו תחושה של המעבר, זה האמונה. משהו מעבר. הדבר הזה נסמך על פסוק שנאמר בישעיה, אז יבקע כשחר אורך. נאמר בקבלה שהקו נובע ממידתו של יעקב, שזה מידת התפארת, מידת הרחמים. אז יבקע, יבקע אותיות יעקב כשחר אורך. יבוא יום אז. אז א' 1 ז' 7 8. 8 זה האור של העתיד לבוא. אז יבוא הרגע שיבקע האור האינסופי מתוך אור הגבול, ויהיה פה גילוי. זה ממשמש ובא. כמו תמוז, ראשי תיבות, זמני תשובה ממשמשים ובאים. זה ראשי תיבות תשובה. מה זה התשובה? לשוב אל ההי, לא להיות דתי, לשוב אל השורש של הדברים. וכשאתה עושה את המסע הזה, ואתה בא אל היהדות ומתעסק במה שכן ומה שלא, אתה בונה את הכלים, את השריון, לגילוי האור אינסוף הזה. הגוף שלך יאיר, ואנחנו כבר עושים את זה. ובזמן של כאב כזה שקורה בעם ישראל, שכולנו מרגישים אחד, מה מתעורר? עצם נשמתו של היהודי. ועל ידי הגילוי הזה, כולנו זוכים. זוכים למה? לבנות את המעטה, את השריון, שיהיה איתן ויזכה לגילוי הזה. על ידי ההשתתפות בכאב הזה. זה רק פן אחד, כלומר, ההשתלשלות של הדברים. אור הקו הוא בבחינה... אוקיי, זה אני לא יכול להיכנס לזה עכשיו. הצמצום המסלק יוצר את שם אלוקים, שם הדין, ואילו הצמצום המרכז יוצר את שם הוויה, שם הרחמים. כך כביכול נכנס לנו השם יתברך לפנים משורת הדין, ומעניק לנו תוספת אור מעבר למה שראוי לנו על פי צרכי הבריאה והקיום הבסיסיים. עכשיו יש פה שאלה. אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כביכול במקום שלם, אז למה אמרנו יש מציאות לרע? למה רע לי? כי ברגע שחל צמצום באור, יש לי היעדר על אלוקות, אין לי מודעות נכונה, אני מתחיל לחוות רע, כעס. למה רע לי? רבותיי, האנושות כולה צריכה לבדוק את רמת המודעות שלה. כאב, כעס, תסכול, ראיית רוע, זה עניין של רמת מודעות. איך אני מתרגם את הדברים? אבל האם הרוע לא קיים בעולם? קיים בעולם, אמרנו שהוא קיים. אבל מה יקרה אם רמת המודעות של כולנו תהיה אלוקית ואמיתית? יהיה רוע וכאב בעולם? זה יפחית את הרוע והכאב בעולם?
לא.
זה לא יפחית זה?
לא.
אם רמת המודעות שלנו תענה, לא יהיה פחות כאב ורע בעולם? תנו לי להסביר לכם איך זה קורה.
אפשר לומר ממש בכמה מילים? מבחינת הרגש, הכאב הוא כל כך גדול שרואים את מה שקורה ואיך קורה בכלל, כאילו, איך יכול לקרות דבר כזה שנערים שרק התחילו את החיים שלהם נהרגים באופן כזה. אבל אם רואים את הדברים מבחינת אמונה, מבחינת דת, ואנחנו כולנו מבינים שהעולם זה עולם העבר. וכמו שכל אדם מגיע לתחנה שלו, הנערים האלה הרי הם נהרגו רק בגלל שהם יהודים. הם נהרגו על קידוש השם. ובאמונה הם בטח במקום כל כך גבוה בגן עדן, שהם פשוט הגיעו לתחנה שלהם.
אור למה שאמרת, אמר לנו פה יקירנו, שזה כאב כל כך גדול, נכון זה כאב, אבל הם מתו על קידוש השם, רק בגלל היותם יהודים. הם הגיעו כביכול לתחנה שלהם. קידוש השם, שימו לב, ילדה בת 4, בת 7, 8, כותבת מכתב לרבי מלובביץ' באגרות קודש על כל הכאב והתסכול שקרה עם הנערים. שר כוח. וזה מה שהרבי כותב במכתב. המכתב נמצא באגרות הקודש חלק ד', איגרת א' י' ד'. ככה. היא כתבה, כשקרה את זה לפני שבוע קיבלתי את זה בוואטסאפ. בזמן כל הכאב עם הנערים והתסכול, היא אומרת, קדוש ברוך הוא, למה היא שמעה את כל זה? היא כותבת מכתב. גם חבדיגים, כולם היו בתמונה, כולנו כאבנו את הכאב. לא, אני צוחק. ונהניתי לשמוע אשר גם מכאן, ולאבא ישתדל בזה. הרבי קיבל מכתב, והוא אומר, זה אני נהנה לשמוע שאתה תשתדל גם בזה, למרות האבדה הגדולה שעבד עם ישראל. הוא קברניתו, הוד גבוד קדושת מורי חמי אדמור זוגזנן אבגם זיה. הרבי מדבר, למרות האבדה שעבד עם ישראל, הצדיק שנפטר. למרות שהוא נפטר, האבדה הגדולה, אתה משתדל להמשיך לעשות. ויותר נכון, אומר הרבי. ויותר נכון, לא למרות האבדה, אלא אדרבה, שאחר שהאבדה הגדולה, הנה גדלה כמה פעמים, בגלל שהאבדה היא גדולה, הנה גדלה כמה פעמים האחריות המוטלת על כל אחד ואחד מאיתנו להחזיק מעמד ביתר שאת נגד כל העלמות וההסתרים, הצמצום של האור וההשלכות שלו, המוות הקשה הזה ומיתות אחרות, ובפרט העלם והסתר זה מה שקיבלה מכל הקרחים של האגרות קודש, זה מה שקבלת הילדה. אשר קשה סילוקן של צדיקים יותר מחורבן בית המקדש. הילדים האלה הם בחינת צדיקים, כי הם מתו על קידוש השם. יותר קשה מבית המקדש, לכן כולנו מרגישים את זה כל כך לצעוק. אשר זה מחייב ומזכה את כל אחד ואחד המכירים בצורכי עם ישראל, ובפרט בימי החושך, כפול ומכופל, אשר שמים אור לחושך וחושך לאור. על אמת אומרים שקר ועל שקר אמת. אין במי לפתוח, חושך כפול ומכופל מה שקורה בחברה. לעמוד חזק על משמרתו. וכל אחד שיש לו השפעה על סביבה מסוימת, ובפרט רב ומנהיג קהילה, עליו להשתדל ביותר בחיזוק היהדות ובהפצת התורה. זה מה שאמרת לי דוקטור בינון, פנו להתחזק. וכבר הובטחנו שכל המוסיף מוסיפים לו, אשר אחד הפירושים בזה הוא שכל המוסיף כוח בעבודתו, בתורה ומצוות, מוסיפים לו כוח ויכולת ללך בזה, ללך בכאב הזה, בדבר הזה, במה שקורה, מחיל אל חיל, להתפתח. ובפרט ראשיכם לשבטיכם, רבני הקהילות, שזכות הרבים תלוי בהם, להנחותם בדרך העולה בית כל. רמת המודעות. ניתן השם יתברך ויאריך ימים על משמרתו, משמרת הקודש, במנוחה ובהרחבה, וינהג את עדתו בשלום, ואין שלום אלא תורה. כל העוסק בתורה, לשמה, משים שלום בפמליה של מעלה. מסכת סנהדרין. שימו לב איזה מכתב כותב פה הרבי. אנחנו לקראת שלבי סיום. למה רע לי? אתם לא חייבים להסכים. למה רע לי? לא אמרתי למה יש רוע בעולם ככה בצורה בלי גבול. למה יש רוע בעולם בלי גבול? כי הקדוש ברוך הוא צמצם את האור. ושימו לב מה כתוב לנו כאן. מה אומרים לנו חכמים? שורת הדין אומרת שאת האור הדרוש לבריאת העולם קיבלנו כבר. הקדוש ברוך הוא שהביא את הקו בחוכמתו, איך שהוא יצר את העולם בתוך הרשימו, העולם קיבל את כל מה שהוא צריך כדי להיות טוב. אז מה קרה? למה הרוע הזה? זה בא מידת הדין. מה זה מידת הדין? ניקח משל אור. אורות. אומרים חכמי הקבלה שהספירות, שזה סוד רזה דמאי מנותה, שזה סוד האמונה, הספירות, כי אתם לא, אנחנו לא יכולים לראות את זה. המקובלים רואים את זה. יש פה מקובלים, משיתף מידת הרחמים, אומרים גם כן, מי זה מידת הרחמים? הצדיקים שהושתלו בו בכל דור ודור, כדי לנחותם בדרך. נדבר על צדיקים אמיתיים, כן, לא רבנים כאלה. אז האור של מידת הגבול, של הדין, של הצדק, של המשפט, לא המשפט בדיוק, אבל משפט כמו שאצלנו זה נתפס, אומרת שהעולם היא באה לפני הבורא, העולם קיבל את כל מה שהוא צריך כדי לחיות בטוב. מה קרה לאורך ההיסטוריה? מי אפשר מציאות של ימח שמו וזכרו בשואה? ואני מרים את הכפפה ואתם לא חייבים להסכים איתי. מציאות של רע לי, למה רע לי? זה רק רמת המודעות שלי. ומה ישנה את רמת המודעות שלי? החלטה, בחירה, להעלות את רמת המודעות הזאת ולשאוף למודעות אלוקית המעלה אותי בית כל. כל זה מידת הרחמים, הטוב, החסד. אבל זה היה צריך לקרוא כבר במעשה בראשית, איפה? הרבה לפני. עכשיו זה טיפה לנראה כביכול מאוחר. רגע, רגע. קודם כל ניגע בשורש. קודם כל נבין מה, איפה זה מתחיל, למה רע לי. הסיבה היחידה שנוצר לאדם רע זה ההתנתקות שלו מאור הבורא. ההתמזגות שלו עם העולם התחתון. עם התאוות, עם התענוגות הגשמיים. עם כל הצרכים שהם בעצם תפל העיקר. מה העיקר? השליחות שלו עלי אדמות. להיות מה? לוחם אור. להיות מה? שליח הקל. ושליח הקל מביא את מה? את הניהול האישי שלו? איך הוא רואה את המציאות? או איך הבורא רואה את המציאות? אני רק שליח. זה שליח שעלה על מסע אגוטריפי. אני יכול לבד, אני אותך לא צריך. זה קרה איפשהו בהיסטוריה. ונקודה מאוד מהותית, זמן היוונים, ההתייוונות בארץ. האח של, של כהן גדול, מנלאוס. זה רשום בספרי המכבים, זה לא המצאה דתית. מחליט, בא לאחיו הכהן, חובר עם הרומאי ברומא, לטובת הרבה כסף ושלטון, ורוצח את אחיו בדם קר. למה יש רע בעולם? בוא אני אגיד לכם למה יש רע בעולם. אני הזדהיתי עם זה, אתם לא חייבים להזדהות איתי. אבל אני יודע, כשאני מזדהה עם עצמי, אני נהיה יותר טוב לילד שלי. ואני נהיה יותר טוב לזולת. והטוב הזה אומר לפעמים, כמו שכתוב בתורה, על פי תורת ישראל. הבא לאורגך, השכם לאורגו. האחים שלנו טובעים שנעשה מעשה, לא רק שנזיל דמעות, שלא יהיו עוד קורבנות. שנעשה מעשה. זה הדם שלהם זועק, שלא ילך לחינם. אתם חושבים שזה נקמה? לא. זה כתוב בתורה. שלום. שלום. אתה לא יכול ברגע שצומצם האור להגיד לא תהיה מלחמה. אין דבר כזה מלחמה. השאלה, איך מתנהלת מלחמה? אני כשהגעתי ליפן במסע האישי שלי, לצפון האי אונשו, שם בצפון האי אונשו, חבל ארץ האומורי, יפנים מדברים קצת עברית. אבא, אמא, גם. אני לא מבין מה זה. מהר מאוד אני מגלה, אחרי שבועיים, תופס טרמפ, נכנס נהג מסעית, אני רואה על הנהג מסעית, על החלון שלו, מה אני רואה? מגן דוד. אני אומר לו, מה זה? הוא אומר לי, קוראו הסימבול הוא דפור סודס. ביפנית הוא אומר לי, זה סמל הכוח. אמרתי לו, למה? עכשיו, במשך שבועיים שאני שמה לא הבנתי, אני לא מצליח לתקשר איתם ביפנית. ביפן יש שפה אחת. זאת היא שפה שלא הבנתי ביפן. מאוד קשה, רף, עם אה, מאיפה זה? יפנית. אף אחד לא ענה לי. אחרי שבועיים, שימו לב להשגחה הפרטית במסע חיים שלי. אני יוצא לכביש, תופס טרמפים, הטרמפ הראשון שעוצר לי, אני 10 שעות מאוסקה. המקום מגורים שהיה לי הקבוע ביפן. עוצר לי 200 מטר מהבית. אני פותח את הדלת, אני רואה מגן דוד. וזה הסיפור, רבותיי, שהוא אומר לי, זה הסיפור. סבא של סבא שלי, של סבא שלי, של סבא, סבא שלי, סיפר לי. אני ישר חושב, וואו, איך הוא מאמין לסבא סבא שלו. הלוואי ואנחנו היינו כאן במדינת ישראל, מאמינים לסבא סבא 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 סבא. יש שילוק, פרט אשה, תאשה. ואני שומע אותו אומר, בתקופה הפאודלית, כל השוגונים ביפן מתכוננים למלחמה. מול מי? הוא אומר לי שני שבטים. אני אומר לו, איזה שני שבטים? אני עם שיער ארוך, כולי כזה איפי. הוא אומר, אנה תנו קוני וננדסקה? אתה, המדינה שלך, מה היא? אני אומר לו, ישראל. הוא אומר לה, אנה תנו טרייבודס. טרייבו? טרייב. זה השבטים שלכם. שניים מהם. טוב. אבל כשהם באו, כולם נערכו למלחמה. מה היופי בהם היה? הוא אומר, סבא שלי מספר שהם שלחו סירה עם אנשים בלבן, ופניהם היו לשלום. לא למלחמה. אז זימנו אותם וכינסו אותם, שמו אותם את שני השבטים בחבל צפון היונשו, האומורי, והשפות התערבבו. אמר לי, נכון שפה הם לא מדברים יפנית? והסתכלתי עליו, אמרתי לו, אני אומר לוויטה, אבל אני שאלתי את השאלה הזאת. הוא ענה לי, מי זה הוא? זה אלוקים, זה שישב לידי הנהג מסעית היפני, זה אלוקים. זה אלוקים, זה לא אף אחד אחר, זה אלוקים. רמת מודעות, עם כזאת רמת מודעות אני רוצה לחיות. משם התחלנו את הסיפור. רמת מודעות של תורה שפניה לא למלחמה, לעולם לא הייתה. מתי נלחמנו? כשישוע היה צריך להיכנס לארץ. למה? כי אלוקים רוצה ככה. זה מי שאנחנו. ואותו בורא אומר לך, תפסיק לפחד. נפט? מה יגידו אומות העולם? תתחיל להיות מי שאתה. מה אתה מפחד? אמרתי לך לרצוח מישהו? לא, רק תגיד, זו המדינה שלנו בזכות אברהם, יצחק ויעקב. למה רע לי? הרשו לי להוסיף. מי שיש שם הקשרים, שישלח את הסרטון הזה לבנימין נתניהו, בבקשה. למה רע לי? למה לאורך ההיסטוריה קרו כאלה מאורעות? כי מתי שהוא לקחנו לכבוד הכבוד והכסף וסילקנו את אותו אומן ממעשה בראשית, את אותו בורא. סילקנו אותו, לא, אתה לא בא לנו טוב, אתה מגביל. לא רוצים להכיר בזה, תפתחו את ספרי ההיסטוריה, מה שאני אומר זה לא דת. בואי תהיה להיסטוריה, תגידו לי מתי חלה תנועה מלהיות דתי, ומה שאומר, מה שאומרים, קרישנה מורטי, אומר, אין דבר כזה דת. גם, איך קוראים לו? סוקרטס אמר את זה, לעקיבא, כשהוא בא לפה. הרי דת כולנו יודעים שיצרנו אותה כדי שיהיה תקסים, כדי שיהיה עם. עקיבא מסתכל על סוקרטס ואומר לו, אצלכם זה ככה. אצלנו זה ההוויה האמיתית שלנו. זה לא דת. זה מי שאנחנו. יהודי מלשון מודה על האמת. על זה נלחמו איתנו היוונים, שראו עם כשעורף לא מתגמש על האמת. יש אמת אחת. מתישהו לקחנו החלטות אחרות בגלל רמת מודעות אחרת. דברים זזו. החכמים לא ידעו להתאים את עצמם אולי לדור, זה מהצד שלנו. לא ידעו להשיק את חוכמת הכל בצורה נכונה. הבורא גם כן רואה את זה, אז את מי הוא שולח? רשבי, ואחרי זה הארי הקדוש, היום למדנו מהארי הקדוש, ואדמו"ר הזקן, רבי ישראל בעל שם טוב, אדמו"ר הזקן, רבנו נחמן, שולח, שולח, שולח רמת מודעות לנחותם בית כל, כמו שאומר הרבי. אתם לא חייבים להסכים איתי רבותיי, אבל לקבל אולי אפשר. למה רע לי? רמת המודעות שלי זה מה שפוגע בכל התהליכים, זה מה שיצר את התהליכים. אז אם מתישהו ב-48 מגילת העצמאות של ארץ ישראל לא נסמכת על ערכים יסודיים ערכיים, לא דתיים, ערכיים, הגיוניים מהתורה, אז מה אנחנו מצפים שיקרה היום? האויבים שלנו יושבים בתוך הכנסת שלנו, ואנחנו כאלה נאיבים. נאיבים כפרה, לא, הם לא מתכוונים לרע. לא. אבל בגנים שלהם אנחנו רואים בטלוויזיה, ולא פוקחים את העיניים. אני לא אומר שזה עדיין לא, זה לא עדיין, אני לא אמרתי להסביר את מה, את הכאב, לא באתי להסביר את הכאב. ברגע שלקחנו החלטות שאנחנו לא אומרים בפשטות, מדינה הזאת היא של אברהם, יצחק ויעקב, ויש לנו דרך ארץ בה, ואתם מוזמנים לשבת פה, ערבים תמיד היו חיים בינינו, אבל יש כללים, ואתם תעמדו בכללים האלה. אם לא, אנחנו נצטרך לגרש אתכם, כמו שאמריקה תגרש, תסלק. כמו שגם אומרים, פשוט, בואו נחיה בשלום. ברגע שעזבנו את הדבר הזה, כל דבר יכול לקלוט. למה? כי אתה לקחת את השרביט אליך. רבותיי, זה תהליך. כל זה זה גם בסדר. למה? כדי שנקלוט שהכל בסדר הנכון, לא צריך להפריע. בני ישראל יצאו ממצרים, הובאו לארץ הקודש. ברגע שבני ישראל ראו את ארץ הקודש, טוב, תשמע, לא מסתדר, מה יש פה כל כך הרבה ערבים מסביב? אולי נחיה באוגנדה, אולי באוסטרליה. זה מה שהציע הרצל. היו כל מיני דעות. לאט לאט השתלשל להיות, נתנו קיום של עוד יותר חושך בינינו. וזה קשה, זה קשה פה עכשיו. כל אחד יכול לחשוב, רגע, אבל אני חושב ככה, ואתה חושב ככה, נכון? זה רמת מודעות. אני לא אומר, שימו לב להפרדה, וזה נראה מצחיק, שזה מצדיק כל מה שקורה. אלא שימו לב מה אומרים כאן. ואם אינו יכולים לעמוד בדין, הכל יתקבל כדי שיהיה טוב, אין זה אלא בגלל הבחירה הלא נכונה שלנו. אמנם הקדוש ברוך הוא משתף מידת הרחמים, ובכך כמו נוטל על עצמו חלק מהאחריות לרע שבעולם. כך אומרים חכמנו זיכרונם לברכה, שהקדוש ברוך הוא מתחרט שברא את יצר הרע. והוא אומר, כתוב את זה במסכת סוכה, הביאו עליי כפרה. ובמסכת שבועות נאמר, שעיר זה יהיה כפרה על שמיעטתי את הירח. ברגע היו שני מאורות גדולים, הוא מיעט אור אחד, המיעוט הזה יצר את הרעת. כלומר, הקדוש ברוך הוא משתף איתנו, רבותיי. הוא לא מתנער מאחריות. ותבדוק שזה עניין של מציאות הרע בעולם הנובעת מהצמצום. הבחירות ההיסטוריות שלנו, ניתוק מההווי והמהות היהודית. מי שאנחנו, שלוחי הקל ולוחמי האור, מכרנו את עצמנו לנוחות, גשמיות, תענוגות, ארציות ותאבות. זה לא אומר שלא, שלא תבינו שאני לא נגד. אתם יוצאים איתי עכשיו למילקשייק קפוצ'ינו? זה לא העניין. אין בעיות ליהנות. השאלה עד כמה ואיך. כסף, כבוד. איבדנו ערכים קיומיים, טשטשנו את זהותנו היהודית. תוצאה, אין העוז והאומץ היהודי יכול לעמוד בפני העולם, בפני מי שצריך, וקצת להפחית את זה. רמת מודעות זה טבעי שיבוא ויבוא האדם ויגיד, נוח לי ודי לי במה שאני יודע. הרבי אמר דבר נפלא. מי שאומר, מגיע במצב רוחני ואומר לעצמו, די לי במה שאני יודע, זה מספיק, אני הבנתי את העניין, אני מבין מה קורה פה. הרבי אומר שעם הזמן, עם הזמן, עם מחשבה כזאת, עם אמונה כזאת, לאט לאט תהיה ירידה רוחנית. אבל מי שאומר, די ומספיק לי בגשמיות, יש לי די וצורך, זו מעלה רוחנית. שהגשמי והרוחני לא יתבלבל לנו. חבר'ה, השיעור הזה ממותיר אותנו, לא רבה, טוב, עכשיו הבנתי, או טוב, פה עכשיו התרפאתי. אם אני אשאל אתכם מה התשובה, למה לי רע, אני בחרתי להסתכל ברמת המודעות והבחירות שלנו בחיים. כשאני אתמזג עם מודעות אלוקית, הבחירות שלי עד עד השתנו ויצרו פחות רע במציאות האישית שלי. האם באופן טבעי זה ישליך על העולם? לא באופן מיידי, אלא לאט לאט. שיהיה בהצלחה וכל טוב, ושנשמע אך ורק בשורות טובות, ושברגע זה נזכה לראות גם את גלעד מיכאל, גם את נפתלי, גם את אייל, נראה אותם, פשוט נראה אותם בעיני בשר. זה חלום שהוא קיים, זה חלום שהוא מציאותי. גם הוליווד עושים עליו סרטים. אני בוחר שזה לא סרט. שיהיה בהצלחה.